השר אופיר אקוניס, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
תחילה באמת לדברים שאומר הרצוג מול האמריקנים, מלבד כמובן התייחסות על איראן ועל נושאים בינלאומיים, אבל באשר למערכת המשפט בישראל, הוא אומר היא חזקה ועצמאית, אני אמשיך לנסות ולגשר על הפערים, או לנהל את השיחות, איכשהו הרצוג יצא מזה ככה בדרך האמצע, הייתי אומר.
אני חושב שהנשיא הרצוג ייצג את ישראל בשיא המכובדות. זה היה רעיון, זה היה נאום חזק מאוד וציוני מאוד. הוא סיפר את סיפורה המדויק של ישראל באזור, את העניין עם הפלסטינים, אני חושב, היטיב לבטא כאשר תיאר פיגועי טרור בתחנות אוטובוס, אתה שמעת את הדברים, כמונו.
כן.
כמובן הנושא האיראני, וגם הנושא הפנימי בישראל, הוא אמר שהכנסת משקפת את רצון העם בבחירות. זה לא משפט של מה בכך, משום שהמתנגדים לנו, אם יורשה לי לעבור כבר מהנושא...
כן, כן, אנחנו מיד עוברים לשם, ברור.
בדיוק, כן, המתנגדים כעת... לרפורמה המשפטית, הם בעצם מתנגדים לקיומה של הממשלה. וזה אגב לא בלתי לגיטימי בדמוקרטיה, רק צריך לבוא ולומר את זה, וצריך לקיים את הוויכוח הזה ללא הפרות חוק, דבר שלצערי בשבעה חודשים האחרונים לא מאוד מתקיים, וזה בלשון המעטה.
השר אקוניס, שאנחנו מדברים על הנושא הזה ועל הקרע בעם, כפי שמגדירים אותו, וייתכן ויש קרע או לא, תלוי מה היקפו ומה גודלו, אבל יש כמה תופעות שהממשלה, הקואליציה, הריבון נקרא לזה, די מתייחסות לזה בצורה של נרמול, כלומר לא מעבר, שאנשים אומרים לא נשרת במילואים, שטייסים חותמים על כל מיני עצומות, וזה הולך ומתרחב לכל מיני יחידות, שרופאים אומרים אנחנו משביטים את מערכת הבריאות, הכל על רקע פוליטי. אז מלבד לנאום בכנסת ולהגיד אסור להגיע לשם, קווים אדומים, אין כללים פה במדינה, מי יכול לשבות, מי יכול לומר, מתי, אין פה חוקים?
בוא נאמר כך, כאשר אני דיברתי איתך לפני 60 שניות, על כך שבשבעת החודשים האחרונים נעשים דברים שמנוגדים לחוק, אז אתה בדיוק שאלת על שאלת הסרבנות. לשדל לסרבנות ולסרב לשירות מילואים, אם אתה מקבל את צו הקריאה, או להתייצב לשירות המילואים, וכמובן בסדיר, זה ברור כשמש, כן? אלה הם דברים שהם בניגוד לחוק. לחסום את כבישי ישראל, בניגוד לחוק. להעביר תבערות על כבישים מהירים ובצמתים מרכזיים, בניגוד לחוק.
אז או שהחוק השתנה, או שישראל לא אוכפת את חוקיה.
כרגע את השאלות הללו, אתה צריך להפנות לגורמי אכיפת החוק. אתה כעת מדבר עם המחוקק, אני כבר... שישה חודשים, חמישה, בביצוע של החוק הנורווגי, אז אני לא חבר הרשות המחוקקת, הייתי ב-14 שנים, אבל אני חבר הרשות המבצעת. הרשות המחוקקת מחוקקת, ותפקיד הגורמים שהם גורמי אכיפת החוק, הוא לאכוף את החוק. אני מתכוון לייעוץ המשפטי לממשלה, לפרקליטות ולמשטרת ישראל. יש מדי פעם בפעם עצורים בהתפרויות, אני לא זוכר הרבה כתבי אישום שהוגשו על הפרת החוק, אלה הם דברים שבוודאי צריכים להתקיים.
בוא נדבר ברשותך, שר אקוניס, על עילת הסבירות. הרי בינינו רוב המפגינים לא מפגינים על עילת הסבירות, חלקם לא יודעים להסביר אפילו על מה מדובר, יש מפגינים שמפגינים נגד הממשלה באשר היא, ולא משנה מה היא תעשה, ויש רואים בכך חלק מהרפורמה המשפטית שתביא את הדמוקרטיה לקיצה, לגיטימי. עד פה זה בסדר, כל אחד שיפגין. אבל אם אנחנו מדברים רגע במנותק מכל הסיפור הזה, ספציפית על עילת הסבירות, עד כמה לדעתך הדבר הזה השפיע על מדינת ישראל, על האזרחים, על האופי של המדינה? הרי בג"ץ השתמש בזה לעתים ספורות פה ושם, סביב עילת הסבירות. זה כל המאומה, זה כל העניין.
קודם כל, לגבי כל המאומה, אתה בוודאי צריך להפנות את השאלות.
בוודאי, נכון.
אינני יודע אם אתה מראיין אחריי דוברים מן האופוזיציה, או מן העמותות השונות המגוונות שמתנגדות לממשלה.
עד כה במהלך הראיונות שלנו בחודשיים האחרונים, אני רק אספר לך, גילינו שיש מעל 50 איש שמגדירים את עצמם כמובילי המחאה.
בסדר גמור, אנחנו יודעים כן. גם מי הם, זו זכותם אגב הדמוקרטית, זכותם הדמוקרטית היא לקיים הפגנות, לא הפרות חוק ולא קריאות להפרות חוק, ועל כך אני מתווכח במשך חצי שנה גם עם מיטב חבריי, אני חייב להגיד לך באופן אישי, אנשים שגדלו איתי בספר יסודי לתוך התיכון ולצבא, יש ויכוח לא על מהות הדמוקרטיה, שזה אגב ויכוח מלאכותי שהם מנסים לייצר, היום כותב לי אדם חבר 25 שנה, 30 שנה, זה הופך את ישראל להונגריה. אני שואל אותו, אני אומר לו, קודם כל, אולי תפסיק עם הסיסמאות, במה זה הופך את ישראל להונגריה, ובמה ישראל תהיה דיקטטורה, אם לא תהיה עילת הסבירות, שאגב, רוב שנות המדינה, למעט השנים שבהם אהרון ברק עשה לשבת לעצמו, זה אחד האנשים הגורמים העיקריים למה שקורה כעת. אהרון ברק אמנם מסתתר, הוא נתן את הרעיון המטלטל, לרוני קובן, שבו הוא סיפר כיצד לא מצא מגוון אוכלוסיות בישראל שיכולות לשקף גם את העמדות האחרות בבית המשפט העליון. זה היה רעיון מטלטל. הוא בעצם אמר, טעינו פה וטעינו שם, וכאילו פתר את עצמו מכל השנים שבהם היה נשיא בית המשפט העליון, ובהן עילת הסבירות התעצמה אבי לרמות שלא היו כדוגמתן, והן גם לא רמות הסבירות של עילות הסבירות בבריטניה או במקומות אחרים. כולם יודעים את זה, שבעניין זה בעצם קשטוש עקרון הפרדת הרשויות לא הידע על ידי הממשלה הנוכחית בוודאי, שמנסה לתקן ולאזן, וגם לא על ידי ממשלות קודמות, לא על ידי נתניהו, שרון, שמיר ומנחם בגין, אלא על ידי אותו בית משפט עליון. יכול להיות שכאן היה במשך שנים כשל גדול בהסברת המצב, בעניין זה אני חושב שאני יכול לקחת על חבריי, וגם על במידה רבה מאוד כלי התקשורת, אם כי מזמן איבדה העיתונות הישראלית את
את האובייקטיביות, כן.
כגורם מאזן, בדיוק, כאובייקטיבית, וכל דבר שמופרך להעביר כסיסמה, או כקריאה למרד אזרחי, מיד מקבל, ואפילו במידה רבה עידוד של הדברים הללו, כאשר המצלמות מצלמות ומתעדות, ומעט מאוד מן הכתבים בשטח, או מן היושבים באולפנים, באים ואומרים, רגע, בעצם סליחה, אני על הילון עכשיו, בניגוד לחוק. אז אמנם אני הכתב המסקר, אבל כל העשרות והמאות פה נמצאים, הם, זאת עובדה, הם פורעי חוק. אז אומרים לי החברים, אבל למה אתה אומר לנו, כן, לנו ולחברים שלנו שמבינים פורעי חוק, אני אומר להם, לא כי אתם ביסודכם פורעי חוק, אתם אזרחים בישראל, אם עשיתם את הדבר הזה, אז עברתם על החוק.
מילה על היועצת המשפטית לממשלה, כי היא גם הוזכרה על ידך ומוזכרת על ידי רבים משרי הממשלה. שמענו על ישיבת ממשלה מתוחה, עם קריאות נגדה. שמענו היום את השר אמסלם על בימת הכנסת, שוב, אומר, היא אשמה בהכל ומילים מאוד קשות. אז אני שואל את עצמי כאזרח, או שפותחים בהליך להכריז עליה כפורשת או להוציא אותה מהתפקיד, אני לא יודע מה הנועל, איך זה עובד, כי הרי תפקידה הוא קצוב לשש שנים, או שמשלימים העובדה שזאת היועצת המשפטית. כלומר, יש פה איזה פרדוקס, כי הקריאות נגדה רק מתדלקות פה אווירה, אבל דה פקטו היא ממשיכה לנהל את העניינים.
פה אני אומר לך כך, כפי שאני עושה את תפקידי כשר המדע והטכנולוגיה, וחבריי השרים עושים את תפקידם כשרים המופקדים על משרדים, כפי שהכנסת הביאה בנו אמון, אני מצפה מהיועצת המשפטית לממשלה לעשות את תפקידה, לא רק כמבקרת כמעט אוטומטית של כל החלטה של הממשלה הזאת, אגב בניגוד מוחלט לממשלה הקודמת, אלא גם כמי שעומדת בראש מערכת אכיפת החוק, ועושה את הדברים שהיא צריכה לעשות על פי חוק. ואגב אני מדבר גם על הפרקליטות, לא רק על הייעוץ המשפטי לממשלה, משום שאם הפרקליטות צריכה בהמלצת המשטרה להעמיד לדין אנשים שהם פורעי חוק לעניין כזה או אחר, על פעולה כזאת או אחרת, זה מה שהם צריכים לעשות, זה התפקיד שלהם. זה דבר שאגב חל על כולם, גם על מפקד מחוז תל אביב לשעבר שפרש היום. אני חושב שאנחנו מצפים לשינוי מדיניות בעניין הזה, ולהפסיק להכיל בכל שלישי ומוצאי שבת את חסימת נתיבי איילון. זה בהחלט מבחן גדול מאוד לממ"ז החדש שנכנס, כי הם גורמי אכיפת החוק.
אז אחרי שאתה קורא ליועצת המשפטית לעשות את תפקידה, והיא לא עושה לפי לפחות חוות דעתם של רוב שרי הממשלה, שהיא משרתת את הממשלה הרי, ואמורה לתת לה ייעוץ משפטי ולא לייעוץ לעומתי, אז ממשיכים כך? זאת התמונה בשלוש שנים הבאות של הממשלה?
כרגע ראש הממשלה הגדיר את המדיניות, דיברת וציטטת את ישיבת הממשלה לפני 10 ימים, נדמה לי. כן. ואני חושב שמי שקובע את המדיניות הוא ראש הממשלה, הוא אמר את הדברים, הדבר לא נמצא כעת על סדר היום, ואני אין לי על מה להוסיף על דברי ראש הממשלה בעניין זה לרגע זה.
טוב, שאלה אחרונה, חייבים לדבר בסוף על המשרד שאתה עומד בראשו, המדע והטכנולוגיה, בעידן הנוכחי, אנחנו בכלל נמצאים בכל כך הרבה שינויים בתחומים האלה, וישראל מובילה גם בהרבה מאוד תחומי מדע וטכנולוגיה ובטח הייטק, וכל מיני יוזמות שאגב קשורות לעוד משרדי ממשלה, לא הכל תחת המשרד שלך, אבל שיתופי פעולה למיניהם, במה אתה עשו ככה בחצי שנה האחרונה, שר אקוניס?
בוא אני אומר לך כך, היום הזה, ועדת הכספים בראשות חברי הטוב, חבר הכנסת משה גפני, סיימה את ההכנה לקריאה שנייה ושלישית של חוק עידוד השקעות הון בתעשיות עתירות ידע. זה דבר שהממשלה הקודמת לא עשתה. אנחנו בעזרת השם עד סוף כנס הקיץ של הכנסת, נשלים את החקיקה, ובעצם אני קורא מכאן לחברות להשקיע בכל התחומים שבהם, כפי שאתה שאלת, ישראל מצטיינת. אנחנו מדברים על בתחומים כמו ווטרטק, אגריטק, זאת אומרת, תחומי המים, טכנולוגיית המים, כן. טכנולוגיית החקלאות, הפודטק, ה-climate change, השינויי מזג האוויר, הבינה המלאכותית, מחשבי הקוונטום, אלה הם בעצם הדברים שהעלינו לראש סדר העדיפויות של פעילות משרד המדע והטכנולוגיה, זה כמובן החדשנות. ואנחנו עושים את זה היום, נפגשתי עם שרת המחקר וההשכלה הגבוהה של גרמניה. ביום שלישי שעבר פגשתי את העמיתה שלי האיטלקייה בעניין זה של מדע, טכנולוגיה והשכלה גבוהה. אני עומד לצאת בהמשך גם לביקור בבריטניה, בהמשך עוד הרבה, אבל זה גם כן על סדר היום. ואנחנו אחרי פגישות עם עשרות שרים ושרות מקבילים, או עמיתים אמרו לי להגיד ולא מקבילים, ברחבי העולם. מדוע? כדי לחזק את הקשרים הבינלאומיים שלנו. ואם נסיים בנימה שהתחלנו, כל השקרים המופצים, כל ההשוואות המופרכות, כל הסיסמאות, באמת הדלוחות, תסלח לי, כן, אינן עומדות במבחן המציאות. ההייטק הישראלי לא קרה. הבורסה הישראלית לא קרסה. הדולר מהשער החליפין, דולר שקל, לא הגיע, כפי שחזו רואי השחורות, ל-4 שקלים לדולר אחד. נכון? הפוך. יש התייצבות ואפילו ירידה. אנחנו אופטימיים. העברנו תקציב מדינה, יש בו השקעות בהייטק ובחדשנות, ואפילו בנושאים הקשורים למדע וקהילה, בכל המגזרים, קייטנות הקיץ של משרד המדע, חזרו השבוע, אחרי שבוטלו על ידי הממשלה הקודמת, ב-208, תקשיב טוב, 208 רשויות מקומיות. השקנו השבוע מחדש את מלגות בגין לעולי אתיופיה ולחרדים. בתארים המתקדמים, אנחנו משיקים את מלגות שמיר, למדענים חוזרים, אנחנו מעודדים את חזרה...
בקיצור, רשימה מאוד מאוד ארוכה של עשייה לטובת המדע והטכנולוגיה בישראל, וגם הדור הבא.
אני אשמח אבי אם נייחד, נאמר בזמן פגרת הכנסת, אולי רעיון שיסוב רק על ענייני חדשנות מדע וטכנולוגיה, אבל בישראל זה כמובן כמעט חזון אחרית הימים, אז אני מעניין שגם בו יהיו שאלות.
בשמחה, בשמחה, הנחת כפפה, אבל לך תדע.
אני אשמח, תודה.
תודה רבה, השר אופיר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה, תודה, ערב טוב, להתראות. תודה.